כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
שמות המועמדים לטקס פרסי גלובוס הזהב הוכרזו, לכאורה יריית פתיחה לעונת פרסי הקולנוע, אבל האם היא באמת מעידה על הסרטים שיהיו מועמדים לאוסקר הקרוב? האם גם באוסקר סגן הנשיא, סרט על דיק צ'ייני או כוכב נולד בכיכובה של ליידי גאגה ישלטו ברשימה? שלום למבקר הקולנוע יאיר רווה.
שלום, שלום.
ניתן רקע, כמו שאנחנו נותנים בכל שנה, כי חשוב לתת את הרקע הזה, על פרס גלובוס הזהב. הוא יוקרתי, הוא מנצנץ, יש לו הרבה פלם פלם, אבל האמת היא ש...
האמת היא שזה צורב לי בלב בכל פעם שאנחנו מדברים עליו. כי הוא יוקרתי, כי יש, כי הוא מלווה בשידור חי בטלוויזיה שזוכה לרייטינג גבוה והרבה כוכבים, והוא תמיד אפילו משעשע לצפייה. ואיכשהו אנחנו תמיד אומרים, ואני תמיד גם מסייג את זה, זה מעין פריביו לאוסקרים, זה כאילו אחד הפרסים שהכי צופים מה עתיד לקרות באוסקר, אבל באמת שלא. אז, וגם צריך לזכור שזה פרס שמחולק על ידי קבוצה מאוד מתומצמת של אנשים, פחות מ-100 אנשים שהם
כתבי. שזה מספר שתמיד מדהים אותי, כל פעם שאני לומד אותו ממך, וזה באמת כל שנה מחדש, כבר 25 שנים אנחנו עושים את זה פחות או יותר. כל פעם שהמשפט הזה אומר, פחות מ-100 אנשים הם אלה המכריזים על מי יהיה מועמד, והם אלה שבוחרים, זה מספר פשוט קטסטרופלי.
בדיוק, ובאמת הם הצליחו להגיע למעמד שלהם בזכות שני דברים. אחד, הטקס, שתמיד הופק על ידי חברת ההפקות של די קלארק, ותמיד איכשהו היה מאוד מאוד נוצץ ומשעשע, והם באמת הולכים על הכיוון הקומי, טקס מלא באלכוהול, וגם בזכות העובדה שכשלא היו כל כך בימים, שלא היו כל כך הרבה פרסים בעונה שלפני האוסקרים, הם באמת היו מעין סוג של הטיזר. אפשר לדעת לאן הבלון הזה הולך לשוט, על פי גלובוס הזהב, אבל מאז הצטרפו כל כך הרבה פרסים בדרך, שזה רק עוד חלק בתוך הרעש העצום הזה שילווה אותנו עד סוף
פברואר. כמובן, בחודשיים או שלושה הקרובים.
ועכשיו, אבל זה אכן הפרס הגדול, המשמעותי הראשון, שמקבל את המועמדויות, ואפשר לפי זה להתחיל לראות איך הולכת להיראות העונה של החודשיים הקרובים, בפרס הסרטים, שנשמע עליהם שוב ושוב ושוב.
עכשיו, נאמר עוד משהו על גלובוס הזהב, ברשותך, יאיר. הדבר המרגיז בהם, אחד הדברים המרגיזים בהם, זה החלוקה שהם עושים בין סרטי דרמה לסרטים קומיים. אני מודה שזו חלוקה שאף פעם לא הבנתי אותה.
זה פשוט כדי, חלוקה שהיא דווקא כן מובנת, זה א', להרבות מועמדים, היום יש כבר כ-10 מועמדים גם באוסקרים, במקור זה היה רק 5, אז זה 5 לדרמה ו5 לקומדיות, ומתוך הנחה ומתוך הבנה שקומדיות לא זוכות לפרסים, אז כאילו להועיל ולעזור להם. אבל מה יצא מהדבר הזה, מהרצון הזה להועיל? שהם פשוט לא יודעים איך לסווג את הסרטים. הם לא, אין קומדיות בקומדיות, והמיוזיקלס כולם בדרמות. שני סרטים שהיו, היית מצפה שהיו בקומדיה / מיוזיקל, זה הקטגוריה המלאה, כוכב נולד ורפסודיה בוהמית, שהם מיוזיקלס לכל דבר, שהם יהיו
דווקא הם בדרמה.
והם בדרמה. וסרט כמו 8th grade, כיתה ח', שראיתי אותו, והוא סרט מאוד מאוד לא מצחיק.
או סגן הנשיא, כן, על דיק צ'ייני, שגם הוא יושב בקומי.
אז שוב, שם זה סטירה, וזה סטירה של הבמאי שעשה את מכונת הכסף, שלא היה סרט מצחיק בכלל, אבל אולי בקטגוריית הסטירה עוד אפשר איכשהו להכליל את זה פנים, אבל כן, אין סרטים מצחיקים, חוץ אולי ממרי פופינס חוזרת, אין סרטים מצחיקים בקטגוריית הקומדיה, אז גם בקטגוריה הזאת, שלכאורה היה בה משהו שהוא באמת פותח את המנעד של הסרטים שהם מוכרזים עליהם כמועמדים או כזוכים, גם כאן הם הצליחו לפשל את זה יפה.
בוא נדבר ברשותך, לפני שאנחנו פותחים את המניפה הזאת, נדבר על סרט אחד שכולם מדברים עליו כבר בתור הזוכה הגדול של האוסקר, לא רק של זה, וזה רומא של אלפונסו קוארון. הוא לא מועמד לפרס הסרט הטוב ביותר, למה?
אוקיי, אז פה, זה הסיפור שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו די הרבה בעונה הקרובה, והוא יבלבל אותנו הרבה. אכן הסרט של אלפונסו קוארון רומא, שעולה בישראל בסוף השבוע הקרוב יחד עם כל העולם, גם בבתי הקולנוע וגם בנטפליקס, צריך לשים לב, זה מאוד מעניין, פעם ראשונה שזה קורה גם בבתי הקולנוע וגם בנטפליקס, גם בישראל. הסרט הזה, סרט בשחור לבן, שעתיים פלוס, דובר ספרדית עם שחקנים לא מוכרים, זיכרונות ילדותו של אלפונסו קוארון, אחד באמת הבמאים הכי טובים שיש עכשיו, הוא לא זכאי להיות מועמד בגלובוס הזהב, ששם הם רק נותנים לסרטים דוברי אנגלית. בקטגוריות הסרט הטוב ביותר.
זאת אומרת, הוא יכול להיות מועמד לכל הקטגוריות, מלבד לקטגוריה הזאת.
ואכן הוא מועמד על בימוי, ועל הסרט הזר. ראינו את זה קורה שוב בשבוע שעבר ברשימת הסרטים הטובים ביותר של ה-AFI, מכון הקולנוע האמריקאי, שנתנו לו פרס מיוחד, כי בתור סרט לא אמריקאי הוא לא יכול להיות מועמד או לקבל את הציון של ה-AFI.
ולאוסקר גם יש את הכללים הללו?
לא, באוסקר כל מה שאתה צריך זה הפצה בבתי קולנוע, וזה קרה, זה קרה כבר לפני שלושה שבועות בארצות הברית, וקורה עכשיו בהפצה יותר רחבה בשאר העולם. אבל יש פה הרבה שאלות שישאלו בדרך. קודם כל, העובדה שהוא לא יזכה בגלובוס הזהב, האם זה תהיה לטובתו או לרעתו, העובדה שהוא לא... באמת סרט זר, דובר ספרדית, ארוך מאוד, פיוטי מאוד, ובעיקר סרט של נטפליקס, כל הדברים האלה זה דברים שצריך מאוד מאוד לשים לב אליהם, כי אם הוא זוכה, אז זה דף חדש בתולדות הוליווד,
בלי
בתולדות
ספק,
האוסקרים,
וגם בתולדות נטפליקס.
ובהחלט בתודות נטפליקס, זה אומר שנטפליקס ניצחה את הוליווד, זה משהו שאני חושב שאנחנו נדבר עליו לא מעט בחודשיים הקרובים, כל פעם שהוא יזכה בפרס או יפסיד בפרס, מה זה אומר, ואני חושב שהתחרות הגדולה שלו היא באה מצד הוליווד הכי ממוסדת והכי מיינסטרימית, שזה כוכב נולד.
אז בוא נאמר על זה מילה בדקות שנותרו לנו. נציין בפני המאזינות והמאזינים שלנו לפרס הסרט הדרמה הטוב ביותר, מועמדים כך, שימו לב, רשמו את הרשימה אצלכם בראש, כוכב נולד, כמו שאמרנו, עם ליידי גאגה, הפנתר השחור, אתם זוכרים את ההצלחה הגדולה של הסרט הזה, סרט גיבורי העל שהנה מגיע למעמד הזה, שחור הלבן, רפסודיה בוהמית, עוד סרט אחד, הפעם על קווין, ואם רחוב ביל היה יכול לדבר, שאני לא יודע מה זה.
שזה הסרט החדש של ברי ג'נקינס, שהפתיע את כולם וזכה באוסקר על אור ירח לפני שנתיים, וזה הסרט החדש שהוא שלו, שעדיין, אני עוד לא רואה אותו באופק בישראל, אז גם אני עוד לא יודע בדיוק מה זה, אבל גם סרט קטן ואישי מאוד ליוצרו.
אז מי מהחמישה הזאת, האם יכול להיות שגם הפנתר השחור יש לו סיכוי לעשות היסטוריה גם באוסקר?
תראה, בשבוע האחרון ראיתי כמה פרשני הוליווד מנסים לפמפם לנו את התרחיש לפנתר השחור יש סיכוי. למה יש סיכוי? כי זה סרט שבאמת הצליח לשנות איזשהו סוג של דיבור סביב ייצוגים שחורים, סביב איזשהו סוג של הכוח של הקולנוע לשנות את המציאות או להעלות לתודעה אלמנטים חברתיים. סרט של במאי שחור, שים לב ששלושה מהסרטים שהזכרתם, סרטים של במאים שחורים, שלושה מתוך החמישה, בעולם הזה שבו הם סופרים דיברסיטי, אז הגלובוסים ניצחו יפה. אז קראתי את התרחיש שבו פנתר שחור יכול לזכות בגלובוס הזה ובאוסקרים, אני לא רואה את זה קורה. כי כששמענו את זה קצת שנה לפני זה על וונדר וומן, זה לא קרה. סרט גיבורי על, אני קודם כל יהיה מאוד מופתע אם הוא יהיה מועמד לאוסקר, אם כן הוא יהיה סרט גיבורי על הראשון שהוא מועמד לאוסקר, אני אהיה עוד יותר מופתע אם הוא יזכה. כי הוליווד באמת עדיין מחפשת משהו שהוא קלאסי, ואני חושב שהוליווד גם לא מחפשת כבר כל כך דברים מיינסטרימיים, וגם את זה צריך...
בוא נקפוץ אלינו, אל הפינה שלנו, בפרס הסרט בשפה זרה, טוב ביותר, מועמדים רומא, דיברנו כבר על רומא של אלפונסו קוארון,
הוא יהיה גם מועמד לאוסקר בסרט בשפה זרה.
כי מקסיקו שולחת אותו, כן?
בדיוק, יש סיכוי שיזכה גם בסרט הטוב וגם בסרט הזר, זה מעולם לא קרה.
לבנון מיוצגת עם כפר נחום, גרמניה גרמניה עם יצירה ללא מחבר, בלגיה עם נערה, שגם זה אנחנו צריכים לעשות אייטם נפרד על הסרט הזה, שיש לו בקלש מטורף על הייצוג שלו את הטרנסקסואליות, ויפן עם המשפחה שלי. איפה האופה מברלין הישראלי?
לא יודע, נזרק לידי הכיבוש הלבנוני. לא, ברגע שאני חושב שלבנון התחילה לשלוט בסרט של נדין לבקי, סרט של יוצרת לבנונית מעורכת מאוד, שזה לא הסרט הראשון שלה, ברגע שהוא התחיל לשלוט בטבלאות ובתחזיות ובסרטי, בסיכומי סוף השנה, זה היה ברור שהיה מאוד משונה אם היה לבנון וישראל ביחד באותה קטגוריה. אמנם כבר בעבר היה את איראן וישראל, אבל
גם היה פלסטין וישראל, כן.
אני חייב להגיד שלצערי, קיוויתי שכן, אבל לצערי לא, שהאופן מברלין בכלל לא היה בדיבורי
לא היה בשיח.
יש לו סיכוי להיות בתשיעייה, כי הוא היה סרט שקיבל כן איזושהי חיבה, מסובת תשיעייה לאוסקרים שתתפרסם בהמשך החודש. יש לו סיכוי מסוים להיות שם, אבל אני לא רואה שיש לו הרבה סיכוי.
אנחנו את האיש הזה, הוא אומר לנו בעצם מה?
בעצם מה שמוסוליני התכוון זה שהמדינה, שאיטליה, יש לה עכשיו הרבה אויבים שצריכה לנצח, ובאמת היא נכנסה לאפריקה. לך תדע מה הוא באמת התכוון. מה שבטוח שהביא את המדינה למצב נוראי, וזה נגמר כפי זה נגמר. וחלק מהמצב הנוראי זה שהוא הכניס את האנטישמיות גם.
אנחנו נגיע לזה כמובן, מנואלה. אז זה מוסוליני, וכשסלוויני משתמש באותו משפט עצמו, מה הוא אומר?
הוא מתכוון למדיניות שלו נגד מבקשי המקלט איטלקים, כפי שמוכר לך, שמעת פעם על בעיות של מבקשי מקלט באיזה מקום אחר, חוץ מה שבאיטליה?
מעט,
זהו. לזה בעיקר הוא מתכוון. נגד, הוא לא מדבר על יהודים, שיהיה ברור.
אבל כשמשתמשים במשפט של דיקטטור שכזה כמו מוסוליני, היום ב-2018, כשמנהיג איטלקי משתמש בזיכרון ההוא, בעצם הוא אומר שהיום זה כבר מותר? אנחנו שכחנו מה היה בעבר?
באיטליה שכחו מזמן. ובאיטליה הרבה יותר נוח לדבר על הנאציזם, לשלוח ילדים איטלקים לאושוויץ, כמו שאנחנו עושים. הרבה פחות נוח להסתכל פנימה ולראות מה איטלקים עשו, מה קרה לאיטליה, מה זה היה אז, והרמזים הלא כל כך דקים של סלוויני, הם מעוררים בעיקר צנעת זרים. כל כך מעטים היהודים באיטליה שהם כבר לא רלוונטיים כל כך. גם ההיסטוריה אף פעם לא חוזרת באותה דרך.
כמובן. אז נשאל רגע, את אומרת בעצם שהאיטלקים ואיטליה לא עשו את חשבון הנפש שלהם. אם את יכולה להשוות את זה למדינה אחרת, אז מה, זה בגבולות מה? בגבולות פולין? בגבולות הונגריה? מה שאנחנו רואים היום?
לא, זה לגמרי שונה. זה סיפור לגמרי שונה. גם בגלל שמוסוליני הוא שונה מכל מנהיג אחר שהיה באותו זמן, והחוקי הגזע שהוא הוציא ב-38, הם היו אפילו שונות מחוקי הגזע של הגרמנים, של הנאצים. מה שבסופו של דבר קרה במיוחד אצלנו בארץ, שבגלל שמספר האנשים שנתפסו והגיעו למחנות השמדה באיטליה היה נמוך הרבה יותר מזה של הונגריה או של פולין, בכלל בלי השוואה, אז בארץ אבל גם באיטליה נוטים להאמין שמוסוליני היה יותר טוב. הוא לא היה יותר טוב, בכלל לא.
צריך לזכור, להזכיר גם למאזינות ומאזינים שלנו, שמוסוליני עולה לשלטון כבר בשנות ה-20. זה הרבה הרבה לפני היטלר.
הוא עולה לשלטון בצורה, הוא בעצם תופס את השלטון כבר ב-22, בזמן שהיטלר עולה לשלטון ב-33. והיטלר עולה לשלטון בצורה יותר דמוקרטית אגב. והמצב של איטליה אחרי מלחמת עולם הראשונה, הוא היה מאוד שונה מהמצב של גרמניה אחרי מלחמת עולם השנייה, גם בגלל שגרמניה חיה אז עם הלוואות או כספים שקיבלה מארצות הברית, ושהייתה נפילה של וול סטריט בארצות הברית, זה מאוד השפיע גם על הגרמנים, שהיו יותר מובסים מהאיטלקים אחרי מלחמת עולם הראשונה. אבל יש גם לספור שגם יהודי גרמניה וגם יהודי איטליה, הם היו כבר במצב של אינטגרציה כמעט מוחלטת בתוך המדינה שלהם, מה שלא היה בפולין למשל. וגם נלחמו במלחמת העולם הראשונה. שני הסבים שלי נלחמו במלחמת העולם הראשונה. הרבה יהודי גרמניה נלחמו. והסיפור שנפל עליהם, זה נפל עליהם בצורה נוראית.
עוד רגע ברשותך אנחנו גם נפתח את הסיפור הפרטי משפחתי שלך שגם כתבת עליו ספר, אבל היום כשיהודי איטלקי שחי בישראל כמוך או שחי עדיין שם באיטליה והוא רואה את הסנטימנט הזה לעבר, את הסנטימנט לפשיזם, את הסנטימנט למוסוליני, איך הם מרגישים?
גועל נפש. מה שאנחנו מרגישים. אני רוצה להזכיר לכם החדשות של הבוקר שראיתי בטלוויזיה איטלקית, שאתמול בלילה נגנבו 20 סטמבלינג סטונס. הסטמבלינג סטונס מרומא. הסטמבלינג סטונס זה אבנים קטנות מברונזה שנתקעו ברצפה באיטליה.
כזיכרון,
כן. כזיכרון של אנשים שנלקחו. והם נגנבו היום בלילה. זאת אומרת, איך מרגיש יהודי איטלקי שרואה את זה? לא טוב. בהחלט לא טוב. אבל מצד שני, מה אני אגיד, גם מדינת ישראל היא לא בדיוק מדינה. זאת אומרת, כשמגיע סלביני לארץ, הוא נפגש, אני מניחה, עם אריה דרעי, נכון? ואני חושבת, בתור איטלקיה, זה עושה לי לא טוב. בתור ישראלית, זה עושה לי לא טוב לראות גם את הגזענות שלנו בארץ.
נחזור
גזענות אחרת. גזענות זה גזענות, אבל
נדבר על העולם בלעדינו, הספר שאת פרסמת, סיפור, נגיד, נקרא לזה יהודי איטליה, ספר שפרסמת ב-2016. בעצם בסיפור הזה את גם גילית דברים לעצמך על מצבם או על ההיסטוריה של היהודים שחיו אז באיטליה.
כן, כי כמו בהרבה מקומות אחרים ובהרבה משפחות, גם אצלנו בבית לא דיברו על תקופת הפשיזם, תקופת השואה. גם הסיפור הוא בעצם התוודה לי שביקשו ממני לכתוב כתבה ליום השואה לוואניטי פייר, שזה עיתון שאני כותבת, ופתאום הייתי צריכה לגלות מה קרה להורים שלי בזמן השואה. ידעתי בערך, אבל לא ידעתי בדיוק. ואז אתה מגלה שבעצם הם לא רצו לדבר על זה. הם לא רצו לדבר על זה בגלל שהם חזרו הביתה, והחיים שלהם המשיכו, והיו להם אחר כך חיים בהחלט טובים. הם חשבו על אלה שלא חזרו, ואז לא חשבו שלהם יש זכות בכלל לדבר.
שיש להם בכלל זכות להגיד איזשהו משהו. והסיפור הפרטי של ההורים שלך, גם הם חוו את המלחמה ממש.
ודאי. קודם כל, החיים שלהם נעצרו לשבע שנים. ב-38 מוסוליני הוציא את חוקי הגזע. ב-38 כל הילדים איטלקים הוצאו מבתי ספר. כל הפרופסורים, כל מי שלימד באוניברסיטה, הוצא מהאוניברסיטה, הוצא מהבתי ספר, שופטים הפסיקו להיות שופטים, בעצם כולם איבדו את מקום עבודה שלהם, הילדים לא יוכלו יותר ללמוד. זאת אומרת, אנחנו מדברים, אמא שלי הייתה ילדה בת 14. כל קהילה יהודית החליטה ליצור בית ספר בתוך הקהילה. 3 ילדים, 4 ילדים, אני מדברת גם על קהילות קטנות, הפרופסורים שלהם, המורים שלהם היו פרופסורים מהאוניברסיטה, כך שלמשל, לאמי לא היה חינוך נורמלי, היא לא למדה כמו כל ילד נורמלי, היא למדה בערך, חלומה ללמוד רפואה הלך כמובן, אבי, שהוא היה יותר מבוגר, הוא היה סטודנט למשפטים באוניברסיטה של פדובה, והוא היה צריך ללמוד הכי הכי טוב שיכול, כי ברגע שהוא נכשל במבחן אחד, הוא לא יכל להמשיך באוניברסיטה. הוא היה סטודנט אחרון שהצליח ללמוד באוניברסיטה של פדובה. 50 פרופסורים מאוניברסיטה של פדובה נשלחו הביתה. ביניהם מוחות בלתי רגילים, שחלקם הגיעו לארצות הברית או לברזיל ויותר לא חזרו. כל זה נעשה לפי החוק.
כן.
זאת אומרת, לפי החוק אתה איבדת חלק מהזכויות שלך בהתחלה. אחר כך איבדת גם את האזרחות. ואחר כך שהגרמנים נכנסו לאיטליה, היית בסכנה גם לאבד את החיים שלך. עכשיו, האיטלקים ידעו כבר מה קרה בפולין, ידעו כבר מה קורה בגרמניה, כי הרבה פליטים עברו דרך איטליה וסיפרו את הסיפור. לכן ידעו יותר טוב להסתתר, והצליחו יותר טוב לשרוד את המלחמה. אבל זה לא אומר שהחיים שלהם היו סבירים או נורמליים. אבא שלי הוא היה בחור בגיל של צבא. ברגע שהוא הסתובב באיטליה היה ברור שאו שהוא חייל שברח, או שהוא יהודי. ולכן הוא הצטרף לפרטיזנים.
כן, שתי האופציות לא טובות. ולגדול בתור בית, בתור דור שני, זה אותן חוויות שאנחנו מכירים?
לגמרי לא. לגמרי לא. כי אני דווקא, אני חושבת שגדלתי בצורה מאוד אופטימית. זאת אומרת, של איטליה, שקמה מהזוועה והתעוררה והתפתחה נפלא, לגמרי שונה ממה שקורה היום. אבל מה שאני לא הבנתי אז, ואני מבינה היום בדיעבד, שאותם שופטים שהיו בזמן הפשיזם, אותם מורים שהיו בזמן הפשיזם, אותם מורים שקיבלו את מקום עבודה של מורים יהודיים, אותם שופטים שקיבלו את מקום עבודה של שופטים יהודיים, הם נשארו באותו מקום. זאת אומרת, איטליה לא עשתה ניקיון כמו שגרמניה עשתה, ששלחה הביתה.
ועד היום לא. נדמה מנואלה שעד היום היא לא עושה את הניקיון הזה.
עד היום לא. ואז אני זוכר, וזה משהו שגיליתי שכתבתי את הספר, שהמורה שלי בחטיבת ביניים, היא הייתה אחר כך המורה של שתי אחיות שלי, ושל שלושה ילדים של הרב, של פדובה. ולא ידעתי למה. חשבתי שזה מקרה. ואז פגשתי את המורה, שהיום היא בת 95, וסיפרה מה פתאום מקרה. אני הייתי המורה היחידה בבית ספר שהייתה בלי שום ספק לא פשיסטית. ולכן ההורים שלך החליטו שאת תלמדי אצלי, ואחר כך החיות שלך, ואחר כך גם הילדים של הרב של פדובה. לעומת זאת, המורה להתעמלות והמורה לציור היו לגמרי פשיסטים. ואז בסוף החטיבה היו לי שלושה מקצועות שלא עברתי אותם, שהייתי צריכה להיבחן עליהם מחדש. ולמרבה הפלא זה היה התעמלות, ציור ואנגלית. באנגלית, במרכאות, אנגלית זאת המקצוע שבסופו של דבר למדתי פה באוניברסיטה בארץ, ספרות אנגלית.
טוב, אנחנו כמובן צוחקים, כי זה מה עוד נשאר לעשות. אני חייב לסיים, כי כך זה דרכו של רדיו. שאלה לסיום, הפשיזם המודרני, האיטלקי, זאת תאונה או שזה שם כדי להישאר?
אני מקווה מאוד שזה תאונה. באמת, אני חושבת שזה אפילו מגוחך. אבל זה לא רק איטליה. כל מדינה מגיבה בדרכה. אני מרגישה שיש כאילו איזה ענן שחור מעלינו, מטראמפ עד אירופה, מאוסטריה, פולניה, הונגריה, איטליה, ישראל, של משהו שחשבנו שנשכח, שלא יהיה יותר. נראה לי שאפילו העקרונות של המהפכה הצרפתית של ליברטה, קליטה, פרטרניטה, איפה זה? זאת אומרת, איפה אחדות, איפה שוויון, איפה
האחווה. כן. מנואלה דבירי, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה לך, יום טוב.
אוריס רבל נולד ב-1875 יחד עם קלוד דבוסי, הוא נחשב מהיוצרים הבולטים בזרם האימפרסיוניסטי הצרפתי. היצירה המוכרת ביותר שלו נכתבה בכלל כמוסיקה לבלט ב-1928, בליבה חליל, הבוב, טרומבון, אחר כך קלרינט וחצוצרה, שמנגנים נושא מלודי אחד שחוזר על עצמו שוב ושוב. אני מדבר כמובן על הבולרו. אנחנו נדבר על היצירה עם הפרופסור עודד זהבי, עוד רגע גם תבינו מדוע, אבל קודם צלילים. הפרופסור זהבי, תודה שאתה איתנו הבוקר. האם זו הפשטות שהופכת את הבולרו לאהוב ומוכר כל כך בעולם?
אני חושב שיש פה תשובה שהיא קצת יותר מורכבת. אני חושב שזה המלחין שהופך את היצירה הזו ליצירה כל כך טובה. בעצם רבל היה אחד המלחינים שאפשר להגיד עליו שהיה מלחין מחפש. הוא היה מלחין שחיפש את הסגנון המוסיקלי, את האמירה המוסיקלית שלו. הוא ודביסי חיו ופעלו בתקופה שבה בעצם היו כמה דרכים להתייחס למוסיקה. אחת מאוד מאוד שמרנית, להמשיך את מה שקרה במאה ה-19, בעיקר בגרמניה. הדרך השנייה הייתה לחפש איזושהי תיאוריה אלטרנטיבית, והיו אלה שהיו לא תיאורטיים, אלא פשוט הביאו את עצמם ויצרו יצירות שיש בהם חיפוש. תראה, אובססיה זה דבר נורא מעניין. באמת, הרבל הזה, הבולרו הזה, הוא בעצם יצירה נורא אובססיבית. עכשיו, הוא לא, רבל לא היה הראשון שהיה אובססיבי. בטהובן עם הטה-טה-טה-טה שלו על פני פרק שלם של סימפוניה, זה ממש ממש אובססיה. היום היו מטפלים בהם בתרופות בחבר'ה האלה. אבל למזלנו זה לא קרה, והם חשפו את הדבר הזה, את האנושיות שלהם.
שמה, מה זה האנושיות הזאת?
האנושיות הזו שאתה מחפש ואתה חוזר על משהו ואתה משנה את הסביבה שלך ואתה עובר מרשת לרשת ואתה קורא עוד ספר ואתה מנסה, ובעצם מה שיש לך בראש זה איזשהו משהו שאתה נעול עליו, אתה, 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 אתה לא רוצה להתפתח, אתה יודע מה, אתה קצת כמו ילד, אתה אומר, אני רוצה שהמנגינה הזה עוד פעם ועוד פעם, אתה יודע, כמו בטלטאביז. עכשיו, אנשים מבוגרים ונורמליים לא עושים את זה, אנשים מאוזנים ונורמליים עוברים מנקודה A לנקודה B, ויותר מזה, אנשים נורמליים בעצם גם מסתכלים קצת על הסביבה. אוהבים אותי, לא אוהבים אותי. המזל של רבל, כמו המזל של פרדי מרקיורי, כמו המזל של ניק קייב, וכמו המזל של ביורק, שהם בעצם לא חלק מסיסטמה. ואתה יודע מה, בוא נגיד גם פוליקר, הוא לא כזה, ואולי גם סשה ארגוב בחלק מהשירים שלו. הם אנשים שהם לא חלק מסיסטמה. הם לא מנסים לצפות מה הקהל של היום יאהב. הם לא מסוגלים לעשות את זה. הם יכולים להיות רק הם עצמם.
אני תוהה, פרופסור זהבי, אם במקרה של רבל ושל הבולרו שלו, זה לא מקרה קלאסי של טינטון, של טיניטוס, שהוא היה חייב להוציא מהסיסטם שלו והביא אותו אלינו.
פנטסטי, אבל אתה חושב, אבל אני חושב שבכל זאת יש בזה משהו קצת יותר הומני, כי אתה יודע, מחלת הנפש של האחד לא תמיד מתקשרת כל כך טוב, למשל עם המזרקה של אגם, אתה זוכר שזו הייתה המוזיקה שם, אתה יודע כמה כסף רבל ויורשיו עשו על הדבר המדהים הזה. זאת אומרת שאנשים רוצים לשמוע את זה, אנשים חושבים שאולי זו מוזיקה שמייצגת איזושהי רוח תקופה, אתה יודע, של איזושהי מכניות. תראה, גם הדיקטטור הגדול של צ'פלין, עם המכניות שהוא מייצר, היום הרבה יותר רלוונטי מסרטים אחרים שהתיישנו. תשמע, זה מדהים, כי אנחנו מדברים על הבולרו של רבל. כל כך הרבה יצירות שנכתבו בתקופה הזו נשכחו ואין להם דורש, ואני אומר שכפי הנראה הפובליקום, האנשים מבינים כשמשהו אנושי מתרחש להם באוזניים.
מול הפרצוף. אפשר לדבר על רבל בלי דבוסי? אפשר לדבר על דבוסי בלי רבל?
האמת היא שלא, כי שני החבר'ה האלה היו באמת חפשנים בלתי נלאים, ובדרכם שלהם הם פרצו דרך בתוך איזושהי חברה שהייתה מוכנה לקבל אותם. גם העובדה שלשניהם היה מקום, והשניים האלה בהחלט התחרו, גם על טעם הקהל, גם על דעת הקהל, היו להם חברים בסלונים השונים, היו להם יצרני נבלים שונים, שכל אחד מהם באמת הזמין ממחנה אחר את
היצירה. והם היו באיזשהו מקום, באיזושהי נקודה דומים לקולגות הגרמניים והאוסטרים שהיו בסביבה?
ממש לא. אני חושב שלפחות דביסי אמר את זה בגלוי, שהגיע הזמן לשים קץ לשלטון של הגרמניות במוסיקה. הם כן הרשו לעצמם להיות מאוד מאוד פתוחים, למשל מהבחינה ההרמונית. הם לא ננעלו על סיסטמה אחת, אלא הם אפשרו לאוזן ולגוונים אחרים. אתה יודע מה, האמת היא שאני קצת נעלבתי שאתה לא שומר אותי לדיון על האנשים העדינים, אבל שני החבר'ה האלה, גם אתה יודע, עדינותי ידועה
בכל הארץ, פרופסור.
בדיוק, אבל דביסי ורבל בהחלט עסקו גם בעדינות כצבע שהוא צבע מאוד מאוד לגיטימי. הכתיבה, למשל, הפרק השני של הקונצ'רטו לפסנתר של רבל הוא אחד הרגעים הכי עדינים בכלל שיש. דביסי הפך את התזמורת הסימפונית, שבידיים הגרמניות הייתה דבר די תוקפני ואגרסיבי, לאוסף של אדוות צלולות על פני המים, והם עשו את זה שוב בלי שהם מכריזים על עצמם בתור חדשנים.
אלא פשוט עשו את זה.
הם פשוט עשו את זה. אני צריך רק להגיד עוד פעם, באמת שהיה להם קהל שהיה מוכן לקבל את זה. לזה אני מתגעגע היום.
אני רוצה רגע לשים ברשותך נקודה נוספת ונקודה בשיחה, ולהסביר למאזינות והמאזינים שלנו מדוע אנחנו עוסקים, מלבד היופי האלוהי הזה ביצירה עצמה, אנחנו מספרים לכם את הסיפור הזה היום, כי יש גם עניין משפטי מעניין שסובב סביב הבולרו של רבל. זה עניין מורכב, הוא יכול להכיל כמה וכמה פרקים של סדרה תיעודית. מי שאוחזת היום בזכויות על היצירות של רבל, יצירות שבאופן טבעי מכניסות מיליונים, היא גברת צרפתיה. תשננו את השם שלה, קוראים לה אבלין פן דה קסטל. אבלין פן דה קסטל. מה הקשר של אבלין פן דה קסטל לרבל? תתרכזו רגע, אם יש לכם עט ונייר, זה יעזור כי זה מסובך. לאח של רבל הייתה מסאג'יסטית. הבעל של מסאג'יסטית התחתן פעם שנייה. אבלין פן דה קסטל היא הבת של הבעל מנישואיו השניים של המסאג'יסטית של האח של מוריס רבל. איך הגברת הזאת, שהיא בכלל לא קרובת משפחה, קיבלה את הזכויות המוסיקליות, הכלכליות, היקרות האלה ליצירות של רבל ולבולרו כמובן? אף אחד לא יודע. מה שבטוח זה שהם בזכותה. אלא מאי, סליחה על הפרק הארוך, פשוט צריך להסביר לכם. אלא מאי, בצרפת זכויות על יצירה מחזיקות 79 שנים. ישראל זה 70 לפי דעתי, צרפת 79 שנים. עוד רגע, זאת אומרת ב-2016, הזכויות הפכו לנחלת הכלל, היצירה הופכת לנחלת הכלל. מה עשתה אותה גברת שובבה אבלין פן דה קסטל? רגע לפני הפקיעה של הזכויות היא החתימה מישהו אחר. כאילו הוא ורבל כתבו יחד את היצירה, ומכאן שהנה אנחנו סופרים עוד 79 שנים קדימה, כדי שהיא תוכל להמשיך ולקבל את הכסף. זו ההזדמנות שלנו לדבר על זכויות יוצרים, נעשה זאת עם עורך הדין תמיר אפורי, מומחה בזכויות יוצרים, תודה שאתה איתנו הבוקר.
שלום, בוקר טוב.
הפרופסור זהבי תישאר איתנו כמובן בשיחה הזאת. הסיפור הזה של אותה גברת דה קסטל, עד כמה הוא מקרה נדיר בעולם פקיעת זכויות יוצרים במוסיקה?
הוא מקרה נדיר, אבל לא לגמרי. אולי אני אגיד במילה מה ההיגיון מאחורי הניסיון להאריך את הזכויות. הכללים שקובעים את תקופת ההגנה על זכויות יוצרים, נובעים מאמנת ברן, אמנה שמסדירה בעולם את הנושא של זכויות יוצרים, והכלל הקבוע באמנה של זכויות יוצרים הם למשך של, מספר של שנים לאחר מותו של היוצר. אני חושב שבאמנה זה 50, אבל ברוב מדינות העולם כבר העריכו את זה לתקופות של 70, וגם יותר מ-70, כל מדינה לפי ההחלטה שלה, אבל המדידה היא מיום מותו של היוצר. באמנה נאמר שכאשר יש יוצרים משותפים, מודדים את התקופה ממותו של המאוחר מבין היוצרים המשותפים. יצירה יש שניים או שלושה או חמישה יוצרים, ימדדו את משך ההגנה על היצירה ממותו של האחרון שבהם. המקרה הכי מובהק שאני מכיר שבו ירשמו יצירות על שם יוצרים משותפים והדבר ישפיע על חיי היצירה במובן המשפטי, זה המקרה של הביטלס. Mm-hmm. לנון ומקארטני רשמו, נרשמו כיוצרים משותפים או רשמו את שמותיהם כיוצרים במשותף של כל השירים שלהם, למרות שבעולם ידוע שזה לא המצב ובעצם יש שירים שכתב מקארטני ויש שירים שכתב לנון, אבל משום שהם נרשמו כיוצרים משותפים, בעוד כ-30 שנה, כשיחלפו 70 שנה ממותו, מרצחו של לנון, השאלה תתעורר. אם שלנון כתב, אבל נרשמו על שם שניהם כיוצרים במשותף,
כבר אי אפשר לשחרר, ועכשיו בכלל שיוקו אונו נכנסה לאימג'ן רק בשנה שעברה, או רק בתחילת השנה, אז בכלל אנחנו סופרים עוד כמה שנים קדימה.
כן, אז כך שהשאלה הזאת, המקרה של רבל הוא מקרה מעניין, בגלל שהניסיון להכניס יוצר משותף הוא נעשה בדיעבד,
כן, שזה מקרה קלאסי, עורך הדין אפורי, זה מקרה קלאסי של, מה, שקרנית.
אני לא מכיר את הגברת, לא רוצה להוציא את דיבתה, זה לא נראה כל כך משכנע. עכשיו, באופן עקרוני, כשממש ימים לפני פקיעת הזכויות, מישהו נזכר שיש יוצר משותף, זה לא נשמע רציני, זה לא נשמע אמין, והייתי אומר שכאשר יצירה נרשמה במאגרים של יצירות, יש מאגרים כאלה. למשל, בישראל יש מאגר היצירות של אקום. יש מאגרים דומים במדינות אחרות, בשיטות שונות. כאשר יצירה הייתה רשומה כל כך הרבה שנים, תחת יוצר מסוים, לבוא היום, כמעט 80 שנה לאחר מותו, זה לא אחרי אחר היצירה, היצירה עוד נוצרה עוד קודם, ולספר סיפור שהיה יוצר משותף, אני מתקשה להאמין שמישהו יקבל את הטענה הזו, אבל זה ניסיון יפה. השאלה מעניינת היא, כל אותם גורמים שכבר הסתמכו על פקיעת הזכויות, בישראל למשל הזכויות פקעו 70 שנה ממותו של רבל, הסתמכו ומשתמשים באופן אינטנסיבי ביצירה הזו, למשל לפרסומות.
כמובן.
יש הקמפיין הידוע,
לא חשוב איפה, כן.
קמפיין כל אחד יודע ומכיר, יש קמפיין שכבר רץ הרבה שנים, אגב זה לא מקרי שבחרו ביצירה הזו כי הם חסכו כסף. ברגע שהיצירה עברה לנחלת הכלל, יש גורמים מפרסמים בצדק שרוצים לחסוך את העלות של רכישת זכויות מוזיקה, מחפשים יצירה בנחלת הכלל. בחרו יצירה, השתמשו בה, תאר לך שיבואו אותם צרפתים לישראל וגידו סליחה זו הייתה אי הבנה, הזכויות ביצירה נמשכות עוד הרבה שנים,
תתחילו לשלם רטרואקטיבית.
מיליונים.
במובן. אני רוצה לחזור אליך, פרופסור זהבי. דיבר כאן עורך הדין אפורי על הגורמים המסחריים, אבל בוא נדבר על שדה המוסיקה הקלאסית. מה זה אומר מבחינתכם כאשר יצירה, התוקף שלה או הזכויות עליה משתחררות לציבור הרחב?
זה אומר שיהיו לה הרבה יותר ביצועים, כי בעצם היום יש תזמורות וגופי ביצוע שבאמת מחכים שיעברו 70 שנה ממותו של X ו-Y, עד אז אתה יודע, גופים שחסכנותם אומנותם לא מבצעים את היצירות הזו. אבל יש לי שאלה אחרת לעורך דין אפורי שאני מכיר אותו דווקא מהמקום שאני יושב בו עכשיו. מתי מגדירים שמישהו מת? נניח שמשפחתי תחליט להקפיא אותי, כן, אחרי 120, האם אפשר בעצם להמשיך ולהנשים אותי בלבד שזכויותיי ימשיכו להניב?
שאלה באמת משעשעת, אני חייב להגיד, הספר בין האתיקה של הרפואה ובין זכויות יוצרים, לשם עוד לא הגעתי, אבל אני חושב שיום המוות, בדרך כלל זו לא שאלה, אני לא מכיר מקרים שהייתה שאלה אמיתית לגבי יום מותו של מלחין, אבל יש לדעת שאנחנו מסתכלים על, נניח על מדינות מתפתחות, על מקומות התיעוד פחות ברור, פחות חד משמעי, השאלה יכולה להתעורר. ואחת התשובות לזה, אומנם השאלה נשאלה אולי בחצי הומור, אבל אני אענה תשובה בקצת פחות הומור, אחד הפתרונות הוא שמעגלים את התקופה לסיום השנה שבה האדם נפטר, אך שלא חוזרים לתאריך המדויק, אלא, ולכן באחד בינואר בכל שנה, יש מקומות, כולל באוניברסיטת חיפה, אגב, שחוגגים את יום נחלת הכלל.
יום נחלת הכלל.
כל היצירות שבמהלך השנה שחלפה 70 שנה אחורה, היוצרים שלהם הלכו לעולמם, באותו יום הם, היצירות האלה...
משתחררות לכולם.
משתחררות, וזה כיף גדול לעודד...
כמובן, ולכולנו, ולכולנו.
25 שנה לא נפגשנו.
ולכולנו. בוא נאמר תודה לשניכם. הפרופסור עודד זהבי ועורך הדין תמיר אפורי, אני מאוד מודה לשניכם שהייתם איתנו הבוקר.
תודה, להתראות, ביי.
נדבר עכשיו על העורך, המתרגם והסופר בני מר. והוא לא רק עורך, מתרגם וסופר, אלא הוא גם מחשף. הוא מחשף ממש, אם תרצו, נגיד הארי פוטר של עולם, של העולם האידי. אני אומר את זה בעקבות יצירה ספרותית חדשה, סמוטשה, קוראים לה יצירה הזו. היא לא פחות מהחייאה של רחוב יהודי בוורשה, רחוב סמוטשה, שנמחה לחלוטין בשואה, וחוזר לחיים בזכות המחשף היהודי היושב בציון. שלום לבני מר.
שלום, שלום.
מתי אתה מחליט לחיות רחוב?
אני הולך בעקבות אנשים אחרים שעושים את זה טיפין טיפין. אני בעצם שמעתי את השם הזה, את סמוט, שפעם ראשונה בשיר ששרה חווה אלברשטיין, שיר שכתב המשורר בינם הלר שנולד ברחוב הזה. והוא מזכיר שם את אחותו חיה, והוא מספר שם על ילדותו ברחוב הזה, ובצד על מין ילדות כזאת חוקה ודלה, אבל מלאת עושר של ילדות באשר היא. והשם הזה פשוט הלך איתי ושמעתי אותו שוב ושוב, בדרך כלל בהקשרים לא כל כך סימפטיים, ממש כזה כל הזמן איזה מין צומת של דלות וגלות, ורציתי לראות במה דברים אמורים, והתחלתי פשוט לחקור את הדברים, אתה יודע, לאשורם, לבדוק את האזכורים של השם הזה סמוטר.
כי זה מגיע בני מהעולם האידי שלך, זה נתן פנים לכל מה שאתה עובד עליו שנים ארוכות?
אני חושב שכן, אני ממש הרגשתי שכשם שנוטים לזלזל ביידיש, אז ככה נוטים לזלזל ברחוב הזה. כלומר, ממש הרגשתי שסמוט שזה היידיש של השפות בעצם. ובאמת, אתה יודע, אז באמת רציתי לראות, כן, אז בהחלט רציתי לראות, וכמובן שרוב יושביו של הרחוב הזה, והם היו רבים מאוד מאוד, דיברו יידיש, כן, דיברו, חיו ביידיש, אפילו עתידם היה ביידיש במידה רבה. זאת אומרת, אנחנו רגילים לראות, אתה יודע, איזה מין עתיד חסום כזה, או בעצם רגילים לראות את היידיש באור העבר תמיד, אבל כאן זה עתיד גדול שעמד לפניהם.
אז בוא, לפני שניכנס באמת אל המלאכה היפה שאתה עושה בספר עצמו, אמור מילה על תהילתו של הרחוב. לאיזה שנה אתה לוקח אותי כדי שאני אעצום את עיניי ואני אדמיין את הרחוב מלא באנשים, בחנויות ובילדים?
כן, אז ממש בין שתי מלחמות העולם, ממש מ-1919, השנה שבה פולין קיבלה עצמאות, ועד 1939, אני לא מספר מה קרה, אחר כך זה פחות או יותר כולנו יודעים מה קרה. אז באמת זה מין רחוב כזה שאורכו קצת יותר מקילומטר, יש פה 62 בתים, אבל בכל בית גרים הרבה מאוד אנשים, בצפיפות רבה, יש פה בערך אוכלוסייה של גבעתיים קטנה, אפשר לומר.
ברחוב ממש... אחד, איך זה אפשרי בכלל? קראתי את זה בספר ולא כל כך הצלחתי להבין, איך זה אפשרי? שרי ברחוב אחד מדובר על אלפי, עשרות אלפי תושבים.
אז בוא נדמיין איזה מין בניין כזה, שהוא מזכיר את השיכונים בברוקלין, הוא מזכיר את השיכונים בברלין, והוא כמובן מאוד אופייני לשיכונים של ורשה, שיכוני פועלים. ואנחנו מדברים על מין בניין בצורת חטא, מסביב לחצר אחת גדולה, לפעמים אפילו שתיים, וכל בניין כזה יש לו 4-5 קומות, ברוב האנשים גרים בדירת חדר, חדר וחצי, או שני חדרים, אתה יודע, היו גם קצת יותר עשירים, שגרו בקומות הנמוכות, היותר גבוהות, אבל אנחנו מדברים על פחות או יותר 1,000 אנשים בבניין כזה.
וואו.
זה מין קונגלומרט כזה של בניין. עכשיו, אם אתה מכפיל את זה ב-62 בתים לאורך הרחוב,
אז הגעתי לעשרות אלפים. הגעתי לעשרות אלפים. עכשיו, אתה עושה מעשה מעניין, אתה בונה ביוגרפיה לרחוב. זה באמת מעשה נפלא. אני מניח שהמאזינות והמאזינים מבינים עד כמה אני מתרגש מהמעשה הזה עצמו. אתה בונה לנו, אתה מצייר עבורנו את הסרטוטים האדריכליים שהיו לכל בניין ולכל אזור. היית צריך לגור שם? מה היית צריך לעשות כדי ליצור את היצירה הזאת?
תראה, במידה רבה אני גר שם, כמו שאמרת, כבר שנים רבות, אין מקום פיזי שאפשר להיות בו, אפשר להתעלות בו, אין אבן על אבן אחת שנשארה ברחוב הזה, זה רחוב שנמחה לחלוטין, הוא היה בסופו של דבר חלק מהגטו, והוא נמחה אחר כך לחלוטין, יש רחוב שנקרא סמוטריץ' היום בוורשה, אבל כאמור כל הבתים בו חדשים, משנות ה-60 וה-70, אבל שום דבר כזה. אז אין איזה משהו כזה שקשור לוורשה, וורשה יהודית צריך לומר, כי באמת הנתונים הם 93% מהרחוב הזה היו יהודים. אז המקום היחיד שבו אפשר לשהות איתם, עם האנשים האלה, עם האנשים הקטנים האלה, צריך לומר גם, זה בעצם בספרות ובעיתונות, ובאמת הוא מוזכר המון המון פעמים, אתה יודע, ולא תמיד בהקשרים שליליים של פשיעה, ולא תמיד בהקשרים של גלות, יש בו הרבה יצירה גם, כלומר, כמו המשורר הזה, ביני מלר שהזכרתי, שאתה יודע, הפך את זה לאיזה מין, הפך את הדלות חומר, הפך לאיזה מין עושר יצירתי רב. ואתה יודע, ילדים מדברים על זה שהם חיו במקום שכולם היו כמותם, ופניהם היו לעתיד.
לא רק לעתיד, אתה מדבר על התרבות, התיאטרון של רגינה וסבינה בסמות ש-30, זה תיאטרון שהייתי רוצה להיות בו.
גם אני, אנחנו צריכים להצטייד בעגבניות, כי זה היה תיאטרון שאנשים לא צפו בו. זה ממש לא תיאטרון שאנחנו מכירים, אלא כל מי שמתאר את התיאטרון הזה מדבר שאנשים חיו יחד עם השחקנים, כלומר, באשר הם, כלומר, אתה יודע, שחקנים שגלמו איזה דמות חיובית, אז נישאו על כפיים, ושחקנים שהיו הנבלים במחזה, אוי ואבוי, היה להם, כי הם פשוט ערבו להם מהתושבים. התושבים רצו לראות את החיים עצמם על הבמה. כמובן שזה לא היה חיים, כמובן שזה עלילות מלודרמטיות כאלה, מאוד מפולפלות ומאוד מומלכות, ומאוד מאוד לא דברים שאנחנו מכירים, אבל כנראה שזה נורא נורא הסיק את האנשים האלה. כמעט בכל הצגה היה איזה מין עניין כזה ומשיכה לזנות, לתופעה הזאת. וזה נכון שבאמת היא הייתה גם נוכחת ברחוב הזה כמו בכלל בוורשה, היא הייתה נוכחת והיא נורא נורא הסיקה את האנשים, שאתה יודע, הרבה פעמים עברו מהעיירה הקטנה, עברו לעיר הגדולה ובדרך נפלו קורבנות. כלומר, בדרך כן, לא ידעו בדיוק מה לעשות עם האישה, לא ידעו בעצם מה תפקידה, מה מקומה, אתה יודע, כל העולם התחתון היה מאוד מאוד מאיים וגם קורץ במידה מסוימת. אז זה נורא הסיק את האנשים, והבמה הזאת, אתה יודע, באמת אנשים חוו אותה, אלף מושבים בתיאטרון. אני לא יודע אם יש הרבה...
לא, לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה.
כן, כן. אז זה באמת, אתה יודע, זה מין כל השירה והריקודים האלה של התיאטרון הזה, זה באמת דבר שאנשים חוו אותו בעוצמות רבות. וכמובן, אתה יודע, כמובן היו גם אנשים שיקמו את הפעם בסבידה. מה שנורא נורא, אני שוב ושוב נוכחתי לראות, שדווקא בעברית, כשאני קראתי את ההזכורים של הרחוב, היו המון ביטויים של גואל. מין אוטו-אנטישמיות כזאת, של אתה יודע, שאנשים מדברים על הריח, ואנשים מדברים על הריח של הרחוב, ואנשים מדברים על הצפיפות, והדוחק, והתנאים... זה כאילו שניסו לעשות איזה מין... חומה בלתי אווירה בין הגולה לבין מה שקרה כאן, לבין היישוב היהודי שהתפתח בארץ. ובאמת, אתה יודע, הדברים של בן גוריון על אהבת אדם מהדהדים שוב ושוב בדיווחים האלה מהרחוב. וזה העניין. כלומר, אתה יודע, ביוגרפיה לכתוב על סופר ידוע על בלזק ועל תומס מן, זה לא כל כך חוכמה. אני ניסיתי כאן לעשות, אתה יודע, ביוגרפיה של האנשים הקטנים, כזה מין מכלול כזה, כמובן גם בשמם, לציין אותם
כמובן בשמם. ולהחיות אותם מחדש. בני מאיר, נאמר שוב, סמוטריץ', ביוגרפיה של רחוב יהודי בוורשה, בהוצאת, מה, איזה הוצאה זאת?
הוצאת מגנס ובית שלום עליכם.
הוצאת מגנס ובית שלום עליכם. אני מודה לך מאוד, בני, שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה, גואל, תודה רבה.
עם מצטיינים, נגני כינור, ויולה וצ'לו, ייפגשו בקיבוץ האלון לסמינר החורף בקשת האלון. בראש הסמינר, שניים, הכנר יצחק רשקובסקי והכנר נביל אבוד אשכר. אשכר עומד בראש עמותת פוליפוני נצרת, שהחלה ב-2010 כקונסרבטוריון עם פחות מ-100 תלמידים. אתם שומעים אותם ברקע, עכשיו הם הפכו להצלחה. שלום לנביל אבוד אשכר, תודה רבה לך שאתה איתנו הבוקר.
שלום גואל, תודה שהזמנתם אותי.
אנחנו לאורך השיחה, אנחנו נשמע את הצלילים היפים שלכם שאתם מנגנים. קח אותי רגע בזמן ל-2010.
האמת,
מה
שזה
דמיינת?
שזה התחיל ב-2006, לא ב-10.
אוקיי, אז 6.
ב-2006 התחלנו, חזרתי מברלין להקים את הקונסרבטוריון הראשון בנצרת למוזיקה קלאסית, ודמיינתי שהמוזיקה קלאסית תהפוך לחלק אינטגרלי מהנוף התרבותי בעיר, וגם דמיינתי שהנגנים הצעירים שלנו שיהפכו למקצועיים ישתלבו בנוף המוזיקה קלאסי בארץ ובכל העולם.
איזה קולות בתוכך או בסביבתך אמרו לך תעזוב, אתה משוגע, זה לא בשביל העיר שלנו?
לא מעט, אבל גם ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות, והייתי עקשן מספיק.
כי הבנת מה? כי האמנת מה?
אני אגיד לך עוד משהו, אני למדתי גם פיזיקה באוניברסיטה, ודווקא הייתי פיזיקה יותר טוב מכנב. אז תשאל אותי למה לא המשכת בהנדסת חשמל, והמשכת במוזיקה, זה עוד אפילו יותר... אני מעצמי הרגשתי שאם אני אהיה כנב יותר טוב, אני אהיה בן אדם יותר טוב. ולא הרגשתי בהכרח אם אני אפתור עוד משוואה דיפרנציאלית, אני אהפוך לבן אדם שיתרום יותר. בחברה שלי, יכול להיות שבמקומות אחרים זה כן.
כי מה שונה או מה ייחודי בחברה שלך, נביל?
אני חושב שהמוזיקה הקלאסית והתרבות המערבית היא מעבר לערך המאוד גבוה שלה להתפתחות של האדם, לנפשו, לקוגניציה שלו, ליכולת שלו לחשוב באופן הגיוני ומובנה, היא גם...
נשארת פיזיקאים. נשארת פיזיקאי, נבי, לא יודע אם שמת לב, אבל נשארת פיזיקאי, כן, נמשיך לה.
זה חלק מההצלחה. היא חלון ענק לעולם, והיא גם חלון מאוד גדול שדרכו אפשר להושיט יד וליצור שיתופי פעולה גם בתוך הארץ בין החברה הערבית ליהודית, וגם כשאתה בא לעשות אודיציה לפילהרמונית של ברלין, לא משנה מאיפה אתה. משנה כמה טוב אתה. וגם פה בארץ אני מאמין שזה המצב. אז,
מה האוכלוסייה, אסבר לנו, כי אנחנו יודעים מעט כל כך. מה היחס האוכלוסייה הערבית בישראל ובעולם הערבי בכלל למוסיקה הקלאסית המערבית?
אני לא יכול לדבר בעולם כולו, כי אני לא... כשאתה יודע, אני לא ביקרתי ברוב המדינות הערביות.
ובכל זאת.
אז אני חושב שבעולם הערבי, במצרים יש מאמצים, בסוריה, בלבנון, בכל המקום האלה יש תזמורות. יש גם במדינות האזור אקזוטיות, במפרץ, גם כן יש שם מאמצים, בקטר יש תזמורת. אומרת, המוזיקה הקלאסית היא לא נעלמת, אבל היא אף פעם לא הגיעה לרמות הכי גבוהות. ואני חושב שזה מה שהצלחנו לעשות פה, ובמיוחד בגלל שאנחנו בתוך מדינת ישראל, ובגלל שיש בעיקר היום במרכז, לצערי, בצפון כבר המוזיקה הקלאסית והכוחות אדם הפועלים בתחומים האלה הם הולכים ומתמעטים, אבל הצלחנו להביא את מיטב המורים מתל אביב, שבוא לנצרת פעם ופעמיים בשבוע ללמד תלמידים צעירים פה.
יש אצלכם, יש אצלכם גם את הפער הזה או את המתח בין המוסיקה הערבית הקלאסית למוסיקה המערבית הקלאסית?
אני חושב שהיום אין מתח. אני לא מרגיש שיש כזה מתח. אני חושב שיש הרבה הערכה למוסיקה הקלאסית. זה תהליך. אנחנו עדיין נחשבים לגוף צעיר, ואני מאמין שצריך עוד הרבה שנים להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע. אבל אני יכול להגיד לך כמה מספרים שימחישו את ההתפתחות. אנחנו התחלנו בסוף 2006 עם 25 תלמידים ושלושה מורים מתל אביב שהגיעו, ואני למדתי כינור וניהלתי את הקונסרבטוריון. היום יש בקונסרבטוריון בנצרת יותר מ-170 תלמידים. לפני כמה שנים שני תלמידים בנצרת שהיו בני 15 ו-16 זכו במקום ראשון בתחרות פול בן חיים. באיזה שלב יותר מ-10 תלמידים מהקונסרבטוריון זכו במלגות קרן שרת בהצטיינות, ויש לנו היום כ6 תלמידים בוגרי הקונסרבטוריון שלומדים באקדמיות בעולם, אם זה בברלין, אם זה בניו יורק וכו'. כך שהגענו לרמה מאוד גבוהה מהר מאוד. ואז התחלנו לחשוב...
למה אתה לא מחייך כשאתה נותן לי את הניתונים היפים האלה עכשיו?
כי אני חושב מה אני צריך לעשות הלאה.
אתה חושב על, על המתיים הנוספים. ש... והיום כיום כשילד בנצרת רוצה לבוא ללמוד בקונסרבטוריון שלך, אתה צריך לחזר אחריו, אתה צריך ללכת להורים שלו, או שהם צריכים לבוא אליך? אני מנסה לחשוב על היחסי כוחות בעיר עצמה מול המוסיקה.
זה גם וגם. אני חושב, יש תקופות שיש לנו רשימת המתנה של 30-40 תלמידים. יש תקופות שאנחנו צריכים לעשות מאמץ לגייס תלמידים, אז אנחנו הולכים לבתי ספר וגנים ומקומות שונים ומציגים את הכלים ומדברים על כמה שזה חשוב. אבל פוליפוני זה לא רק הקונסרבטוריון, ואני רוצה בכמה מילים להגיד את זה.
בשמחה.
אנחנו התחלנו תוכנית של העשרה מוזיקלית שהיא תוכנית של קונצרטים מוסברים, אבל עם כל המערך החינוכי מסביב לקונצרט, אנחנו מפתחים תוכניות לימודים עם מכון לאינטגרציה חברתית אוניברסיטת בר אילן. אנחנו עושים השתלמויות למורים גם בגנים וגם בבתי ספר יסודיים, איך להעביר את התכנים האלו. ואנחנו היום, יש יותר מ-10,000 תלמידים שנחשפים למוזיקה קלאסית, וקצת מוזיקה ערבית וקצת גם מוזיקה ישראלית. אנחנו לוקחים כמה שירים עבריים וכמה שירים ערבים, מכניסים לתכנים. והתוכנית הזאת פועלת גם בבתי ספר ערבים וגם יהודים כאחד. אנחנו חושבים שתוכנית החינוך המוזיקלית לא צריכה להיות מופרדת בין בתי ספר ערבים ויהודים. אני בכלל חושב שלא צריך הפרדה בכל מקרה. אבל אז היום, בשנה שעברה ובשנים שעברו, אנחנו מספקים יותר מ... 250 קונצרטים בשנה, מספרים. אז זו תוכנית אחת שאנחנו פיתחנו והצלחנו להביא אותה לסדר גודל כזה ב7-8 שנים האחרונות.
ומה תעשו באמת באותו סמינר חורף בקשת האלון שיפתח ב12 ונפתח היום, כן? יימשך בארבעה ימים הקרובים?
אז מה שאנחנו עושים, וזה הרעיון, אם יש כבר חבר'ה שמנגנים טוב ערבים, ובטוח שיש חבר'ה שמנגנים טוב יהודים, נביא אותם ביחד. ודרך החוויה המשותפת המוזיקלית הם יכירו יותר טוב אחד את השני ויכירו את האחר. אז התוכנית היא מאוד עשירה, והשיתוף פעולה הזה הוא נדר, וקשת אלון...
אני חייב לשאול אותך, נביל, ברשותך. אנחנו כאן בתוכנית, אנחנו תמיד עושים מאמצים יומיים קשים. אנחנו לא צריכים לקבל מדליה על זה, כן? זו העבודה שלנו, אבל אנחנו מנסים להביא את התרבות הערבית אל מרכז השולחן ולשוחח. ותמיד יש את הפער הזה בין האומנים הערביים שמוכנים לדבר איתנו, מוכנים להיות חלק, מוכנים להתראיין, מוכנים להביא את היצירה שלהם אל הקהל הישראלי, ואלה שמסרבים. יש לך משהו לומר לאלה שמסרבים?
כן, אני לא רואה שום סיבה שמישהו יסרב לשתף את התרבות שלו ואת העשייה המוזיקלית שלו עם אף אחד. המוזיקה היא חוצה גבולות, וצריך להעריך את המוזיקה בפני עצמה. לפעמים יש מקרים בודדים שיש קונטרוורסים מסביב למוזיקה, זה נושאים אחרים, אבל כל עוד אין את הדברים היוצאי דופן האלה, אני חושב שאומנות היא ומוזיקה דרך נהדרת לגרום לאנשים להעריך אחד את השני, ולראות את דברים שדרך מילים אי אפשר לראות. לפחות באזורים שיש בהם מתח כמו המדינה שלנו.
כמו אצלנו. והגעתם רחוק מאוד, הגעתם עד ביל קלינטון, והגעתם עד יוקו אונו, שהעניקה לכם פרס לפני מספר שנים. התפיסה שלכם אותה, התפיסה שלהם אתכם ברחבי העולם, נכנסת לאיזו משבצת?
אני לא בטוח שאני מבין את השאלה שלך.
התפיסה שלהם אתכם זה כמביאי שלום ברחבי העולם?
אנחנו לא מדברים על שלום, אני לא חושב שאני יכול להביא שלום. הייתי כבר זוכר בפרס נובל, הייתי מביא שלום.
או בפיזיקה.
היית מראיין אותי כי אולי בפיזיקה יותר קל. אבל אנחנו רואים בעצמנו כיוזמה חברתית, חינוכית, ששואפת למצוינות במוזיקה ומצוינות בחינוך. ובגלל זה אנחנו גם שותפים לקשת אילון, כי אלה הם הערכים, ערכי יסוד, גם של פוליפוני וגם של קשת אילון, שמוזיקה בפני עצמה ומצוינות זה דבר מאוד חשוב לחברה, כל חברה, והיא גם כלי נהדר לחבר בין מיעוטים, בין קבוצות שונות בתוך החברה, ומפה, אגב, זה לא רק שיתוף פעולה בין קשת אלון ופוליפוני. לנו היה סמינר משלנו, להם היה סמינר משלהם, והשיתוף פעולה כל כך הדוק שבאיזה שלב אמרנו, רגע, אנחנו לא חוששים על הזהות שלנו כגוף, כי אנחנו מאמינים באותו דבר ואנחנו רוצים לראות אותו מצליח, והחלטנו לעשות סמינר אחד משותף. Mm-hmm. אז יותר יפה מזה, אני לא יודע.
אין יותר יפה מזה. נגיד לך תודה שהיית איתנו, נביל אבו דשקר, וכאמור, סמינר החורף בקשת איילון נפתח ממש היום. תודה רבה לך שהיית
תודה
איתנו.
תודה רבה, גואל. שיהיה לכם יום טוב.
ספר חדש יוצא בימים אלה בהוצאת דביר, הריקוד המודרני שמו, ומתקיים ביקום של 1929-30 בברלין ותל אביב. בכל אחד מחמשת פרקיו מספרת המספרת סיפור דמיוני, כאילו נכתב מידיו, ראשו, מוחו וליבו של יוצר שחי באותם שנים, מוולטר בנימין דרך דוד פוגל ועד לאה גולדברג. המספרת היא כאמור מיכל ספיר. שלום מיכל.
שלום גואל.
איך זה נשמוע את אפור גשום?
אפור גשום עדיין קיימת, אז זה לא כזה נתק. את השיר הזה אנחנו כבר פחות באמת מבצעים, יש לנו חומרים חדשים. אבל יש איזו המשכיות, אז זה לא כל כך מוזר.
אני שמח כך. תשמעי, הספר שלך, הריקוד המודרני, השאלה הראשונה שרציתי לשאול אותך אחרי קריאה בו, זה לשאול האם זו ספרות או האם זה תרגיל בכתיבה?
בוא תגיד לי אתה, למה אתה מתכוון? מה ההבדל בין ספרות לתרגיל בכתיבה?
המחשבה שלך לשים מילים בפיהם או בידם של אותם, גדולים ענקיים, נבעה מאיפה?
נבעה באמת מכמה דברים. אחד זה אהבה גדולה מאוד לספרות וחיים מקצועיים שהם מעורים בספרות, גם מקצועיים וגם אישיים. אני למדתי ספרות הרבה שנים, אני מתרגמת וקוראת כמובן, וזה איזושהי מחווה לספרות או מציאת המקום שלי מול המורשת הענקית הזאת של ספרות, ובעיקר ספרות שנכתבה בעברית.
למה דווקא את התקופה הזו החלטת לשים במרכז היצירה שלך? מה שם באזור סוף שנות ה-20 תפס אותך או חלק ממך?
מצד אחד זו תקופה שתמיד מאוד ריתקה אותי בגלל, בעיקר התקופה הזאת בברלין או בגרמניה בכלל, של רפובליקת ויימר, שהייתה בה איזושהי פריצה מודרנית מאוד חזקה במובן של צורות אומנות אוונגרדיות ופרוגרסיביות סוציאלית וזכויות גייז וזכויות נשים ודברים כאלה. אז זה תמיד ריתק אותי, וזו תקופה שרציתי לבדוק אותה. וגם הספר הזה הוא יצא איכשהו מתוך הביוגרפיה שכתבתי על סבא שלי, פנחס ספיר. והוא הגיע לארץ ישראל בשנת 1929, סוף 29, תחילת 30. ונתקלתי אז בדוד פוגל, שהוא הגיע לפלסטינה בערך באותו זמן, ולא נשאר בה, הספר קצת יצא מהניגוד הזה, שבאתי מכתיבה על מישהו שכל כך השתקע פה וכל כך השפיע על מה שקרה כאן, לעומת מישהו שבא, היה תלוש ומיד נסע בחזרה. אז זה גם עניין אותי הצומת הזה.
ואם את היית חיה אז, היית ספיר או בנימין או פוגל?
זו שאלה טובה מאוד. אני לא רוצה לשפוט את זה מהעיניים של היום, למה הדברים שספיר אולי התחיל אותם, לאן הם הגיעו. יש לי הערכה רבה לערכים של האנשים כמו באותו זמן, ולמה שהם ניסו לעשות, אני לא הייתי רואה בזה שליליות. קשה לי להגיד, בין הציונות לבונדיזם או לסוציאליזם, זה לא ברור לי איפה הייתי שמה את עצמי באותה תקופה.
היהודים והיהדות באופן טבעי כחוט השני בספר הזה. עניין אותי הבחירה שלך בפרופסור לפסיכולוגיה, כן? מוריס מרלו פונטי. אבל פחות מכירים אותו, את האיש הזה שכתב את הפנומנולוגיה של התפיסה. למה בחרת בו?
אני קראתי את הספר שלו, הפנומנולוגיה של התפיסה, לעבודת הדוקטורט שעשיתי, ונורא נתקלתי ב... זה ספר מאוד מאוד טכני במובן מסוים, ובאמת מתעסק בניסויים פסיכולוגיים וחוויות של חולים ואנשים פגועים, אבל תוך כדי הקריאה בו מצאתי מקומות ממש נקודתיים, שפתאום נכנסו דברים שנשמעו מאוד אישיים של, של הכותב. Mm-hmm. והדברים האלה ריתקו אותי, ועשיתי לי מין רשימה כזאת, הוצאתי את המשפטים האלה, ורציתי ליצור מהם סיפור, להמציא את הסיפור האישי שלו מאחורי הספר. זה גם הייתה אחת המוטיבציות להתחיל לכתוב את הספר הזה, מתוך הפגישה עם הטקסט שלו.
כי הוא באמת שונה מהאנשים האחרים שבחרת, כמו שאמרתי, דוד פוגל ולאה גולדברג, וגם אלפרד דבלין, אתם מכירים אותו כמובן בתור מי שכתב את ברלין אלכסנדר פלץ. הוא מאוד שונה בכלל, באופן כללי, גם בסיפור חייו, גם בדברים שהוא כתב וגם התפיסה שלו את העולם.
נכון מאוד, ולכן גם היה חשוב לי לשים את הסיפור שלו בתחילת הספר, כי באמת הוא אולי מת הסיפור, הוא יותר מציג את העולם המחשבתי של הספר, וההתייחסות לגוף ולחוויה שלו בעולם כמקום מכונן בחוויה המודרנית, זה איכשהו אולי כאילו מכונן את התמונה הכללית של הספר, ומתוכו הסיפורים יכולים להתחיל להסתפר.
איך נכנסים אל תוך מוח של כותב שכולנו מכירים, או לפחות חלק מהיצירות שלו?
בשבילי זה, במקרה הזה לפחות, זה היה לגמרי דרך הפגישה עם הטקסטים. Mm-hmm. וזה משהו שהוא מאוד קיים בעבודה שלי כמתרגמת, זה מה שאני עושה, אני mm-hmm. בעצם מנסה מעניין. להיכנס... כן, למוח של הבן, או לכתיבה של הבן אדם, ולבטא אותו בשפה שהוא לא מכיר.
אבל הכתיבה לא מחייבת אותך לשים את מיכל בפרונט?
לא בפרונט, לא הייתי אומרת בפרונט, אבל בהחלט נמצאת שם. כלומר, יש המוטיבציה לכתיבה, ואולי כאן זה לא באמת, זה באמת לא תרגיל כתיבה, אלא כתיבה ספרותית, הייתי רוצה לחשוב, כי בא, כל מה שכתבתי אולי במילים של אחרים, אבל... נגיד מדם ליבי כמעט אפשר להגיד, או דברים, הכנסתי המון דברים שקרו לי, רגשות שלי, לקחתי מתוך הכתיבה שלהם את מה שדיבר אליי, יש עוד המון משפטים ומילים שלהם שלא לקחתי. Mm-hmm. אז במובן הזה זה באמת יצירה שלי מתוך כבוד להם או מחווה להם, זה המורכבות, שם זה נמצא.
יש סיכוי, מין מחשבה, משחק כזה, שמיכל ספיר זוכה בפרס ספיר?
אני חושבת שזה יהיה...
זה בכלל מותר על פי הכללים?
אני חושבת שחוקית אין מניעה לזה, אבל אתית ומבחינת נראות זה יהיה גרוע מאוד, אז אני לא חושבת...
רק תחשבי על הכותרות, אני כותרת מצוינת.
נכון, אבל אני חושבת שזה יפגע מאוד בקרדיביליות של הפרס, ולא הייתי רוצה להיכנס לזה ולקלקל את הפרס הזה.
אז נדבר באמת על סבא, כמה מילים, פנחס ספיר. כתבת ביוגרפיה נפלאה עליו, היש הגדול. הוא חלק מרכזי בחיים שלך, או שאחרי כתיבת הביוגרפיה זהו נגמר?
הוא תמיד איפשהו נמצא שם כדמות... גם כשהייתי ילדה, הוא נראה לי איזשהו מודל לחיקוי, במובן של מישהו שעשה דבר גדול, שהלך בדרכו ויצר משהו. בשבילי זה איזשהו מודל ליצירה ולנאמנות למשהו שמאמינים בו. במובן הזה הוא תמיד קיים. וגם ההתמודדות שלי בספר מול העולם הזה שלו, העולם של הציונות, של בניית מדינת ישראל, עם הטוב והרע וכל מה שכרוך בו, זה גם תמיד חלק מהחיים של כולנו ושלי בפרט גם.
ומי רוקיסטית, נגיד אולי זה היה תהליך המרד שלך אז, בשנות ה-80-90, סופרת מכובדת, זה תהליך שמה, שתכננת אותו או שיצא לך בטעות?
אני אפילו לא רואה את זה אף פעם ככה, אין לי את הדיכוטומיה הזאת בין זה מכובד וזה אפל או מרדני, אני לא יודעת, בשבילי זה כולם דברים שאני עושה מתוך אהבה לדבר ומתוך התעניינות בו ומתוך זה שהוא נותן לי מקום ללמוד דברים ולהתבטא. אני לא בכלל מבדילה ב-high-brow, low-brow והדברים האלה.
גבוה ונמוך. והסבא שלך היה רוקד מול הופעה שלך או קורא את הספר שלך?
סבא שלי היה לו חוסר כישרון להקשיב למוזיקה, הוא היה נרדם בקונצרטים. אז אני לא בטוחה שהוא בכלל היה מתחיל אפילו לגשת לזה. את הספר גם, הוא לא כל כך קרא ספרות פרוזה, הוא היה קורא ביוגרפיות והיסטוריה של היישוב, זה דברים שהוא מאוד מאוד אהב. את ההיבט היהודי הוא היה כן אוהב, היה לו לב מאוד חם לגולה היהודית, וגם לא תמיד דרש ממנה בהכרח לעשות עלייה או כל מיני דברים כאלה. היה, בעיניו קיום יהודי בגולה היה, הייתה לו חשיבות בפני עצמה, גם כמי שנותן כספים לישראל, אבל גם ברמות אחרות. אז אולי זה היה מעניין אותו.
זה מה שבטוח שזה מעניין. הריקוד המודרני, ספר חדש של מיכל ספיר בהוצאת דביר, במסגרת רוח צד. מיכל, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה לך.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו. פודקאסט